מדקדק יותר מכל הדקדוקים. יש חוט שערה ואלה רק יחידים שצולפים. על כל תנועה ותנועה שאתה עושה הם שופטים ושוטרים. ונקדיש את הלימוד לכל מי שצריך קדשה ולא יוצא מן הכלל, לכל רגע שצריך התכווננות. נושא נפלא שהוא בדם, הוא נפלא, אבל הוא נפלא בכלל. מושג נפלא זה הרבה פעמים הנקודה שאני לא תופס אותה, אני גם נקראת נפלא. כתוב בראש חודש בעלל אנחנו שרים זה היום עשה השם נגיד לה ונשמחה בו, נכון? ומעט השם הייתה זאת היא נפלאת בעינינו. אנחנו שומעים את זה כאילו זה אורות, מעט השם הייתה זאת היא נפלאת בעינינו, אבל בעצם זה פסוק לא פשוט. הוא אומר, טוב, מעט השם הייתה זאת היא נפלאת בעינינו, אני לא תופס את זה. זה דווקא ברגעים הלא פשוטים אנחנו אומרים את המילים האלה, כשמשהו נפלא בעיניי ואני מבין שהוא יש לו כוונת עומק שאני לא מצליח לתפוס. מה שרציתי לגעת בו זה הכאב השרוי בעולם, החיסרון שנמצא בתוך הלב. מתאים? כן, זה מה שנקרא דבר שתמיד אבל החיסרון הוא בעצם כאין בור, כאין בור שנפתח ומייחל למילוי. ומה שרציתי לדבר זה על המילוי של הבור הזה, איך אנחנו מתמודדים עם הבור הזה ואיך אנחנו זוכים למלא את הבור. בעצם הבור הזה שאנחנו כל כך משתוקקים למלא, הוא נמצא בכל כך הרבה דברים. הוא מתלבש בכל כך הרבה צורות, כל כך הרבה סיטואציות של בורות, של חיסרון. והחיסרון הזה הוא כל כך גדול ש שהוא יודע לנהל לי את החיים ממש טוב. בעיקרון הוא מנהל חיי, החיסרון הזה. כן, או שיש מנהל הפקות, אז יש מנהל חיים. זה החיסרון שלנו. ככל שהחיסרון יותר דומיננטי, חזק, עוצמתי, אז הוא פשוט נהיה מנהל יותר רציני של החיים שלי, פשוט דיקטטור רציני, שאומר לי לאיפה ללכת, כמה ללכת, מתי לעצור. אני יכול לדבר את החיסרון הזה, אני יכול לצעוק את החיסרון הזה, אני יכול לבכות את החיסרון הזה, ואני יכול גם לא לדבר אותו ולא לבכות אותו ולא לצעוק אותו, אבל הפלא בחיסרון ובבור הזה, שגם כשאני לא מדבר אותו הוא נוכח. אפילו אפשר להגיד, ככל שאני פחות מדבר אותו אז הוא נהיה יותר נוכח. מין חיסרון כזה מצייר. כן, יש בתוכנו את הרצון הגדול הזה להיות אופטימיים. איזה דבר נפלא זה להיות בן אדם אופטימי. איזה כיף כשזה יוצא ככה טבעית, זה כזה תענוג. וגם חשיבה חיובית זה דבר נפלא. איזה דבר נפלא זה חשיבה חיובית. אבל אחד מהדברים הכי מצערים זה שבן אדם ככה מבואס לגמרי ואומרים לו, בוא נדבר חיובי. הרגת אותי עכשיו. למה אתה הורס את האנרגיה? בוא נדבר חיובי. אתה יודע מה? אתה יודע מה, אני אדבר חיובי, ורק דרך הנקבוביות של האור שלי יעבור כל הרעלים שנמצאים בתוכי עכשיו. כי כשיש בעצם חיסרון או בור או כאב, אני יכול לדבר אותו או לא לדבר אותו, אבל אני מרגיש אותו, הוא קיים. וככל שמשהו קיים והוא לא מקבל את תשומת לב שלו הנכונה, אז הוא אפילו נהיה קיים בגדלים בלי גבול. הוא נהיה ממש אינסופי. כמו שיש אינסוף ברוך הוא, אז יש זה כנגד זה. אינסוף שהורס לי את החיים. והאינסוף הזה זה כוח החיסרון, כשאני עוד לא מצליח להגדיר אותו, להבין אותו, לזהות אותו, לדבר אותו, לפגוש אותו. וזו תפילה מאוד מאוד עמוקה, להצליח לפגוש את החיסרון שלנו, את הבור הזה, ולהכיר אותו. גם כשאני מכיר את הבור הזה, הפלא הגדול זה שאני עדיין מדבר אותו, עדיין כואב אותו, אבל אני לא מרגיש שהוא מתמלא. וכשאני מציית למה שהוא מבקש ממני, אז אני עושה מה שהוא אומר, והוא ממש מלחיץ אותי לעשות את מה שהוא אומר. אני מנסה למלא אותו בצורה שהוא מכוון אותי, ולפעמים אני מצליח ולפעמים אני לא מצליח, אבל בכל מקרה התחושה היא אחרי זה שמשהו שם נשאר ריק. איזה חוויה מתסכלת זאת. יש לי איזה חבר שאני מכיר אותו הרבה שנים, שהוא הרגיש שיש לו רווקות מאוחרת, מין דיבור קשוח מאוד, כן. ובעצם המושג הזה שנקרא רווקות מאוחרת הוא מאוד מאוד יחסי. מתי אנחנו מחליטים שהיא מאוחרת? זאת אומרת, אנחנו מצפים לה שתגיע, ואז כשהיא לא מגיעה, היא מתחילה לאחר. את מאוחרת ב-20 דקות כבר. זאת אומרת, אם אני מצפה שבן אדם יתחתן בגיל 12, אז בגיל 14 הוא כבר ברווקות מאוחרת. כן, יעקב אבינו התחתן, אני חושב, בגיל 84. הייתה לו רווקות מאוחרת. ואולי לא. מה אנחנו יודעים? בכל מקרה, הייתה לו בתחושה רווקות מאוחרת. חברתית הייתה לו רווקות מאוחרת. מצד פרקי אבות הייתה לו רווקות מאוחרת. והוא אמר, היו לנו שיחות על זה, הוא אמר לי, שמע, זה לא פשוט, זה לא פשוט, יבוא היום ואני אפגוש את האחת וזה יהיה אחרת, אבל עד אז אני פשוט בהמתנה. אני פשוט בהקפאה, אין לי מה לעשות. עברו כמה שנים, הוא פגש את האחת. פלא גדול. ניגש אליי ואמר לי, שמה, הרווקות הייתה מדהימה. אמר לי, תגיד, אתה רציני? אמר לי, שמה, אני לא ידעתי להעריך את זה, אני החלטתי ללכת לכל מיני מקומות. ואני פתאום קולט עכשיו שאני... אני רק רוצה להדגיש שהאישה שהוא מצא גם לפי הנקודה שלו היא אישה מדהימה בשבילו. זאת אומרת, הם לא אוהבים, הם אוהבים, אבל עדיין זה לא הנקודה. זה לא בגלל שהוא בחר משהו לא טוב, אלא בגלל שבעצם נקודת הבדידות היא לא הייתה תלויה בכלל בזיווג שלו. היא הייתה קשורה במשהו אחר לגמרי. כשאני בודד, אני בודד. אני יכול להיות בודד לבד, אני יכול להיות בודד עם עוד בן אדם. אין דבר יותר בודד מלהיות בודד ולהיות עם עוד בן אדם. זה בדידות. כי אתה מוקף באהבה ואף חץ של אהבה לא נכנס לתוך הלב. כי כבר התרגלתי בעצם לשים איזשהו סוג של הגנה מאוד מאוד גדולה שחיצים לא יעברו אותה. כשאני בעצם מייחל לאהבה, אני מייחל מתוך הבור הזה, וכשהאהבה מגיעה, מרעיפה עליי אהבה, אני דוחה את האהבה הזאת בשני ידיים, ואני אומר, אין לי כלים לאהבה. אין לי כלים לאהבה. לא יכול להכיל את זה. לא יכול להכיל את זה. שלום עליכם. מה זה להכיל אהבה? איזה פלא גדול זה. הגעגוע. בן אדם מתגעגע המון 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 שנים לאהבה, ואז פתאום הוא מוצא. הוא אומר, שמע, אני בגעגוע מאסטר, אבל במציאה אני לא כל כך טוב. אני יודע להתגעגע על אהבה, אני ממש מאסטר בזה, אני חיברתי שירים מלנכולים, שבן אדם שומע אותם, הוא לא יישאר עם עין יבשה. אבל למצוא אהבה, זאת אומרת, לשמוח בחלק הזה, להצליח להעריך את הבן אדם שנמצא לידי, לחבק אותו, להסתכל לו בעיניים, לאהוב אותו, אני לא מתורגל בזה, זה ממש תרגול אחר לגמרי. זה פלא גדול. מי רוצה למצוא אהבה כשאתה מתגעגע אליה? דבר אחרון שבאדם רוצה למצוא זה אהבה כשהוא מתגעגע אליה. מה? מה זה? מאוד מאוד עמוק, בטח, זה בור. נכון, נכון מאוד. הגעגוע הוא יקר. אבל גם הבור הזה שבעצם אני עוסק בו, יש געגוע שהוא יכול לקבל אהבה, אבל יש געגוע שמגיע לעומק הבור שפשוט אומר, אני פשוט לא יכול להתכוונן על זה. אז איך אני ממלא את הבור? בעצם הבור הזה הוא כל כך עוצמתי, הוא פוגש אותנו בכל כך הרבה נושאים. פוגש אותנו בעולם, מול עולם הפרנסה, מול עולם הריפוי, הרפואה. פוגש אותנו בעולם הריפוי, כשאנחנו מבקשים להיות בריאים בנפש, בריאים בגוף, ותמיד החיסרון הזה שמגיע מהבור, הוא אומר לי אותם דברים. הוא מדבר מתוך פאניקה לא נורמלית. הוא אומר לי, שמע, אם אתה סוגר לי את הפינה הזאת, זה יהיה מדהים. אני פשוט יהיה בן אדם חי. אבל אם לא, אני פשוט, אין לי מה לעשות. אני בהמתנה. אני בעצם לא בן אדם חי עד שלא יתמלא הבור הזה. אני אומר לו, שמע, אתה כבר עשית לי את הטריק הזה לפני שנה. אתה תקעת אותי אז עם הסיפור הזה, ניסיתי למלא אותך, ושוב פעם אתה... לא, מבטיח לך שהפעם זה פעם אחרונה, באמת. אם אתה באמת מצליח ל... כשאני בתוך הבור, אני בעצם לא ממש מצליח לראות. כשאני פונה למציאות החיים מתוך הבור, אני לא ממש מצליח לראות, ולכן גם אני לא ממש מצליח להיות מסופק משום דבר. עצם ההתניה הזאת שאומרת שעד שאני לא אשיג 1, 2, 3 אני לא יכול להיות שמח, אני לא יכול להיות במקומי, אני לא יכול לנשום, היא התניה שהיא לא הוגנת בעיקר כלפינו. היא בעצם משאירה אותי בתוך הבור הזה. פלא גדול. בעצם הסוד של חיסרון הוא סוד מופלא, שכשאני בעצם כשאני מונח בתוך עומק הכאב, בתוך הבור, הפתרון שאני הולך להביא לי כרגע הוא שולי לחלוטין. ואם אני אצליח למלא את הפאניקה הזאת של הקריאה הזאת, או אני לא אצליח למלא, זה שולי לחלוטין. כי גם הקריאה של המילוי היא מגיעה מתוך הבור. זה כלל עמוק שמובא, שאני לא יכול למלא בור כשאני בתוך הבור. מין קטע כזה מצייר. אבל כשאני בתוך הבור, אני לא אצליח למלא את הבור. פלא גדול. סוד גדול. זאת אומרת שכשאני בתוך החיסרון, אני לא אוכל למלא אותו לעולם. גם אם הוא יתמלא במילוי שהוא כביכול מה שאני מבקש, הוא לא יתמלא. כי הבור הזה הוא הרבה יותר עמוק ממה שאני מדמיין. ככה יש סיפור שמובא בגמרא. פנו לדוד המלך ואמרו לו, שמע, ישראל זקוקים לפרנסה. אמר להם, טוב, תתפרנסו אחד מהאנשים, אחד מהשני. אמרו לו, אין הבור מתמלא מחולייתו. מין ביטוי כזה שמובא, המקור שלו זה בגמרא. פירוש של הביטוי הוא פירוש נפלא מאוד. פירוש מאוד מאוד נפלא. אין הבור מתמלא מחולייתו. אחד מהפירושים זה שהחוליה זה הפתח של הבור. הוא עשוי כן טבעת. וכשיורד גשם, אז בעצם מה שממלא את הבור, זה בכלל לא הפתח הזה הפתוח. משם אני רק שואב את כל המים. מה שממלא את הבור זה כל הפתחי ניקוז, וכל הפתחים מהצדדים האלה, התת-קרקעים, הם אלה שבעצם ממלאים את הבור מכל מיני מקומות, מהערים, ממי תהום. אני מנסה למלא את הבור הזה בצורה שממנה אני לוקח, אני לא אצליח. זאת אומרת שמקום החיסרון, אני לעולם לא אוכל למלא. פלא גדול. בעצם המילוי שאני צריך לחפש אחרי הבור הוא הפתעה. הוא הפתעה מוחלטת. וכל עוד אני לא נוגע בעולם ההפתעות, אני לא יכול למלא את הבור הזה באמת. ההפתעה הזאת היא הכוונה שינוי של תודעה. כל עוד אני נמצא עם תודעת הבור הזה, אז כל התודעה שלי בעצם מנותבת לחיסרון, להיעדר. עצמו. הכאב הוא בעצם מזין את עצמו. הכאב הוא עולם, פשוט עולם. עולם בפני עצמו. כמו שהשמחה היא עולם בפני עצמה, גם הכאב והמלנכוליה הם פשוט עולמות בפני עצמם. אני חי את החיסרון. אני חי את הלילות האפלוליים של הסתיו. אני פשוט נמצא שם. אני חי את הכאב ואני בעצם מבין שהמילוי הוא לעולם לא יגיע מהמקום שאני כואב אותו. אלא המילוי תמיד הוא מגיע מפתח אחר, מצורת הסתכלות חדשה, ממשנה תודעה. כל עוד אני בעצם מונח ושרוי באותה תודעה, אני לעולם לא אצליח למלא אותה. וככה מובא בזוהר על מונח שנקרא עולם התיקון. המחסור העמוק שנמצא לי בתוך הלב הוא שייך לעולם השבירה, עולם הכאב. עולם הכאב הוא עולם בפני עצמו. כך מובא בזוהר שיש עולם שנקרא עולם של כאב, עולם של שבירה. ויש עולם של ריפוי, עולם של תיקון. וכך מובא אומר, עד דלא הווה מתקלה, לא הוו משגיחין אפין באפין. ככה מובא בארמית, תרגום, עד שלא הגיע תודעת המאזניים, עד שלא הגיע לעולם תודעת המוזניים, לא הייתה התבוננות של פנים בפנים. כל עולם השבירה הוא בעצם עולם שהוא משאיר אותי פשוט לא בתודעה מאוזנת. הכוונה לא בתודעה מאוזנת, בתודעה שהיא לגמרי בתוך עולם השבירה, והיא לא מודעת לזה שיש עולם של ריפוי. כשאני בתוך עולם השבירה ואני לא בתודעת האיזון, בעצם שאני עוד לא מצליח לקבל את הריפוי שלי ממקום אחר לגמרי, אז זה נקרא שאני עוד לא בתודעת המוזניים. ממש כמו מין משהו שבא לאזן אותי, אבל במובן העמוק, לא להפוך אותי לאיזה יציאה רובוטית שמדברת בצורה מדודה, אלא הכוונה, האיזון הזה הוא איזון יותר עמוק, הוא איזון שבעצם אומר שלכאב שלי יש ריפוי במקום אחר, לא במקום שאני נמצא בו. יש ריפוי בתודעת חיים אחרת. כל עוד אני מונח בתוך השבירה, בעומק הכאב, בעומק השבירה, בסדק, אני לא מאמין בריפוי. אני לא שם עדיין. ולכן אני לא יכול להשגיח פנים בפנים. אני לא יכול להשגיח פנים בפנים בתרגום סימולטני. אני לא רואה אף אחד, כולל את עצמי. אני פשוט מנותק לגמרי מהמציאות. אני בתוך עולם של שבר שהוא מנותק מהמציאות. בין אם זה נתפס לי השבר הזה על פרנסה, בין אם זה על זוגיות, בין אם זה חיפוש אחרי אהבה. אני פשוט בעולם אחר. אני בעולם של כאב. אני בתוך הבור. עד שלא היה המוזניים, לא היו משגיחים פנים בפנים. כך מובא בזוהר. פלא גדול. פלא גדול. יש פסוק בספר ישעיה, ושקל בפלא שרים וגבעות במוזניים, על הבורא. ושקל בפלא שרים וגבעות במוזניים. אחד מהפירושים, פירוש מדהים, שבכדור הארץ, אני לא יודע אם זה פירוש מדעי או לא מדעי, אבל הוא פירוש מדהים כמו שהוא, שבבריאה, בכדור הארץ, כמות הבורות הוא בדיוק שווה לכמות הערים. פלא גדול, פלא גדול. ושקל בפלא שרים וגבעות במוזניים. זאת אומרת שמאחורי כל בור, במקום אחר בעולם, יש בדיוק כנגדו צורה מקבילה של בליטה, של הר. פלא גדול, של ריפוי. בעצם כל העולם הזה זה שאלות ותשובות. זה לימוד אחד גדול. זה דיאלוג אחד עמוק. גם בתוך הארץ עצמה יש לנו פשוט דיאלוג אחד עמוק. כשאני נמצא בתוך השבר, בתוך הסדק, בתוך הכאב, אני עוד לא מונח בתודעה של דיאלוג. זאת אומרת שאני עוד לא רואה בכלל. אני לא משגיח פנים בפנים. אני עוד לא מצליח בעצם לזהות את הסיטואציה שאני עומד בה. המושג של אהבה הוא הכי פשוט להבין, שכשאנחנו כל כך צמאים לאהבה, כל כך צמאים לאהבה, אבל אנחנו צמאים מתוך מקום השבר, אז אנחנו לא מצליחים לראות לא את עצמנו ולא את הבן אדם הנאהב. זאת אומרת, אנחנו עדיין רואים בן אדם, גם את הבן אדם הנאהב כאובייקט. אנחנו עוד לא מצליחים לראות ממש אדם. אנחנו רואים את הזה, מה שנקרא. כן. צחקתי אותך. אבל כשאני מצליח לגלות שמאחורי כל זה קיים אדם, דמות, אישיות, אז אני מצליח בעצם להשגיח פנים בפנים, להשגיח פנים בפנים, לראות פנים בפנים, זה התחלה של תודעה מאוזנת במובן העמוק שלה. מאוזנת הכוונה שאני לא שרוי רק בתוך תודעה של בור, אלא אני שרוי בשיחה עמוקה של בור והר. ואני מבין שלכל בור יש הר. ההר הזה הוא בעצם הר שכשאני עומד על ההר, על קצה ההר, אני מסתכל משם על עומק הבור שאני שרוי בתוכו, ואני אומר, וואו, איזה בור אני שרוי בתוכו, נגנבתי לחלוטין, מה קורה איתי? אין מצב להישאר עם הבור הזה, זה לא העניין. המתנה שאני מקבל על ההר היא מתנה מאוד 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 גדולה. מתנת הכנות. אני פתאום מצליח לראות. אם אני מצליח לעלות על ההר שמדבר אל הבור שלי, אז אני מצליח לראות את הבור שלי פתאום ולהבין שהוא משהו אחר לחלוטין ממה שאני חשבתי. אם אני דמיינתי שבעצם ה... שבעצם כרגע הבן אדם שיהיה איתי הוא יוכל לרפא לי את כל מחווי הנפש, את כל כאבים שהיו מבריאת העולם ועד סופו. אז עכשיו שנמצא על ההר הזה שמדבר עם הבור, אני מבין שזו ציפייה פשוט לא הוגנת כלפי בן אדם אחר. אני פשוט לא ממש ראיתי אותו, לא ממש קלטתי שמאחורי המשיח הזה, הגואל הזה, היצור הזה שאמור איכשהו למלא, להוציא אותי מהבור של חיי, מתחבא לו בעצם בן אדם בדיוק כמוני, גם עם יתרונות וחסרונות. זה קורה לי כשאני יכול למצוא מורה, כשאני מוצא מטפל, כשאני מוצא זיווג, וכל הדברים האלה בעצם אני מוצא ואני אומר, וואו, אולי זה המשיח. אני לא אומר את זה ככה, אבל אני אומר את זה בצורות כאלו ואחרות. אולי זה בעצם הגאולה שלי. כמה זוגות מתאכזבים אחד מהשני, אחרי שנים שהם ביחד, כשהם פתאום מבינים שהבן אדם של האדם, הוא לא הביא להם את הגאולה שהם ציפו אליה. הוא לא ריפא להם את כל מחווי הנפש, ואת כל פצעי הילדות שהם חשבו שירפאו. בזמן שהם הכירו. נכון שהמחשבה הזאת היא מלווה בהרבה התאהבות והורמונים ומחשבות, והירידה הזאת אחרי זה היא מקבלת את האדמה שלה, את ההבנה העמוקה שלה, שבעצם אומרת שמילוי הבור הזה הוא אמור לבוא ממקום אחר לחלוטין, מתודעת חשיבה אחרת לחלוטין. תודעת החשיבה שלי היא ממשיכה לי את הבור. זאת אומרת שאין לי לעולם סיכוי לצאת מהבור או למלא את הבור של עצמי, כל עוד אני לא משנה את הודעת החשיבה של עצמי. כל עוד זאת אותה חשיבה, הבור יהיה אותו בור. וזה ממש לא רלוונטי אם אני ממלא אותו או לא ממלא אותו, כי החשיבה נשארה אותה חשיבה. וזאת בעצם הנקודה העמוקה שאני מבקש לרפא. יש שתי כוחות, כוח אחד נקרא תפילה, כוח אחד נקרא תורה. התפילה היא נותנת לי את הלגיטימציה להיות בתוך הבור ולכאוב, להתאבל, לפקוט את זה, לנשום לתוך זה. התורה היא ההר שנותן לי את האפשרות להמשיך תודעה חדשה לחיים שלי. איך אני יודע שזו תודעה חדשה? כשאני מופתע. כל עוד אני לא מופתע, כל עוד בעצם הפתרונות שאני מקבל הם פתרונות הגיוניים, שיכולתי לחשוב עליהם פשוט, אז זאת לא התורה שלי עדיין. זאת לא התורה שיכולה לתת לי מרפא. זה אלה גדול. כתוב, החש בראשו יעסוק בתורה, החש בגרונו יעסוק בתורה, החש בכל גופו יעסוק בתורה. זה סוד גדול. כוונה, כשאני חש בראש שלי, בעצם אני מבין, כוונה יש לי, אני מרגיש שהחיסרון הוא משם, מצורת המחשבה שלי שנקראת ראש. עכשיו אני יכול לעסוק בתורה. עכשיו זה יהיה רלוונטי. כי כשאני עוסק בתורה, שהיא בעצם כוח של מרפא, אבל אני לא יודע מה אני צריך לרפא בחיים שלי, אז זה לא ממש רלוונטי. כשאני עוסק בתורה שהיא מעניינת או נחמדה, אז היא בעצם לא מביאה לתיקון ולריפוי שאני מייחל אליו. כשאני מחפש שרים בשבילה, שהם בעצם לא קשורים לבורות של חיי, אז אין שם עדיין תנועה. המשמעות של ההר מתגלה כשיש לי בור. ככל שהזהות שלי יותר ברורה, אני יותר לומד להכיר את הבורות של חיי, ואז ההרים האלה בעצם יש להם משמעות לא נחמדה, משמעות קיומית, זה הרבה יותר רציני ממשמעות נחמדה. הלימוד שלי של החיים הוא בעצם הופך להיות לימוד מאוד מאוד משמעותי. אני מייחל ומחפש, כמו בעל חיים שמחפש מזון, אני מחפש אחרי ההר הזה שייתן לי צורת חשיבה אחרת לגמרי. איך אני מנהל מערכת יחסים אחרת עם בת הזוג שלי, עם בן הזוג שלי, עם הילדים שלי, עם ההורים שלי, מול הפרנסה, מול הזוגיות. כל הדברים האלה הם פשוט בורות על בורות על בורות, שכל עוד אני לא ניגש להר הנכון, אז אני עדיין שרוי באותו בור, וצורת המחשבה שלי היא עדיין בעצם חשיבה ישנה. חשיבה ישנה שמשאירה אותי עם מילוי של אותו בור. מובא בזוהר, מובא באריזל, שעולם התיקון הוא נקרא שם מה החדש. כך הוא נקרא. למה הוא נקרא שם מה החדש? בטח יש לזה הרבה סיבות. אני אגע באיזה נקודה. נקרא שם מה החדש. המתקלה הזה, המוזניים האלה, הם נקראים שם מה החדש. למה? כי שם מה החדש הוא בעצם החיבור של תודעה חדשה לבור של החיים שלי. לשם מה חדש. זאת אומרת משמעות חדשה. כל עוד המשמעות שלי, בעצם של החיפוש שלי, היא הייתה משמעות ישנה, אז היא עצמה הבור. המה הישן שלי, האיך הישן שלי, הצורת הסתכלות הישנה שלי, היא עצמה הבור של החיים שלי. אני בטוח שככה צריכים לצאת לחיים, שככה צריך לתפוס את החיים. ועכשיו על בסיס התפיסה הזאת, אני מודד מה חסר ומה לא חסר. אני בטוח שהייתי צריך כבר להיות במצב כזה וכזה וכזה. וכיוון שמציאות החיים שלי לא עונה למה שאני הייתי בטוח, אז אני מתאכזב עכשיו 24 שעות ביממה. וזה הבור שלי, מין בור של אכזבות כזה. אבל כשאני מוצא את שם מה החדש, אני אומר, לשם מה החדש, אבל משמעות חדשה. אני אומר, אני מבין שמשמעות החיים שלי היא שגויה. תפיסת המרחב שלי היא פשוט לא נכונה. כי אני לא אמור לחיות בצורה מתוסכלת כל כך הרבה זמן. אלא אני מבקש בעצם תודעת חיים חדשה שתאפשר לי לפגוש את ההר שמשוחח עם הבור שאני שרוי בתוכו. ובעצם הבקשה הזאת היא בקשה עמוקה מאוד. רק כשאני מצליח למצוא משמעות חדשה לכל הסיפור, תפיסה אחרת לגמרי של המציאות, אז משהו נפתח. אחד מהפירושים של רבי נחמן על הפסוק בנוח, פרשת נוח שהייתה לו מזמן, הקדוש ברוך הוא אומר לו, הוא פתח התיבה בצידת השים, הוא מסביר לו שיש איך למנות את התיבה, ולשים את הפתח בצד. רבי נחמן הוא מביא שם עצה נפלאה, שכל הפתח לישועות של החיים שלי תמיד נמצא בצד. הוא אף פעם לא נמצא באמצע. זה אף פעם לא המיינסטרים. זה אף פעם לא צורת החשיבה הרגילה שיש לי, זה תמיד נמצא בצד. עד שאני לא מגיע לצד, אני לא אמצא את הפתח. אני אקלו באותו בור עוד ועוד ועוד זמן ועוד זמן. אני אתרגל את זה שאלו הם החיים. לאט לאט הגוף שלי כבר יהיה מעוצב לפי העייפות החומר הזאת. הנפש שלי תהיה עייפה. רוב הזוגות שאני פגשתי שבצער גדול נפרדו, או בצער גדול, אלה זוגות שהתעייפו אחד מהשני. פשוט התעייפו. כל כך קל להעייף בן אדם. אתה פשוט אומר את אותו דבר במשך 20 שנה. ואז פתאום מגיע מישהו מדור קודם ואומר, הדור של היום, הם מתעייפים אחרי שנתיים. אנחנו היינו מתעייפים אחרי 20, 30, 40 שנה. אצלנו יש כוח סיבולת. אנחנו יכולים שיקדחו לנו בשכל 50 שנה. ואנחנו מתמודדים עם זה יפה. אז באמת כוח סיבולת זה דבר יפה. אבל זה גם דבר נורא. כי אם כוח הסיבולת בעצם אומר, התרגלתי לחיות חיים רעים במשך כל חיי ואני גאה בזה. זאת לא הסיבולת שאני הייתי רוצה לקחת לעצמי. הסיבולת, אני חושב שאנחנו מבקשים, זה סיבולת שהיא מאמינה שאני, היא מאמינה בתהליכים. היא אומרת, זה לא הגיוני, זה לא יכול להיות שמערכת היחסים שלנו תהיה כל כך מעייפת. לא יכול להיות. אפילו אם מעייפת אחד השני בצורה של שבוע שלם, שבוע זה המון זמן להיות בו עייפים. אני לא מוכן לסבול את זה. אולי דווקא הרפואה זה לא לסבול. אולי מי שמוכן לא לסבול, הוא יכול להישאר הרבה זמן ביחד. ומי שהוא מוכן לסבול, בסוף הוא לא מוכן לסבול. מה שנקרא, סבלתי וסבלתי וסבלתי, ועכשיו אני כבר לא יכול יותר לסבול. כשאני מזהה את הבור הזה שנקלטתי לתוכו, יש בורות זוגיים, יש בורות משפחתיים, יש כל מיני בורות כאלה, מעניינים, שהם בעצם יוצרים מצירופים משותפים של תפיסה כואבת של החיים. אנחנו בעצם מבינים שיש לנו עניין למלא בור זוגי, שאומר שגם התפיסה שלי וגם של בן הזוג שלי היא תפיסה שמבקשת ריפוי, ועד שהיא לא תקבל את הריפוי שלה, אנחנו פשוט נמשיך לעייף אחד את השני עד שכבר לא נוכל יותר. וכשאני לבד אני פשוט מעייף את עצמי. אני מעייף ומעייף ומעייף, אני קודח וקודח וקודח לעצמי שאני לא בסדר ולא בסדר ולא בסדר ולא בסדר, ואז אני אומר, טוב, אני צריך לישון עכשיו תקופה. מה אני אעשה? הרי באדם לא יכול להיפרד מעצמו, אלא אם כן מצבים חלילה נוראים קשים מאוד. אבל יש כל מיני דרכים אלטרנטיביים לקחת איזה אתנחתה, להיכנס לדיכאון, לשכב במיטה, לחטוף איזה מחלה כרונית, חס וחלילה, כל מיני דברים שפשוט אומרים לי, וואו, איזה כיף שאני קצת לא עם עצמי, יש פה איזה בית חולים, נותנים לי אנטיביוטיקה, אני ישן רוב היום. הבקשה שלנו הגדולה זה שהמפגש שלי עם הבור הוא לא יהיה מפגש מעייף. כשהוא מתחיל להיות מעייף, זה אומר שאני מנסה למלא את הבור מחולייתו, וזה פשוט לא ילך, כי בור לא יכול להתמלא כשאני בתוך הבור, פשוט לא יכול. צריך לחפש את הפתח שנמצא בצד, פתח שהוא תמיד יהיה אלטרנטיבי, תמיד, תמיד הוא יהיה משנה תודעה, תמיד הוא יהיה הפתעה נפלאה, וזה המתנה של הפתח הזה. פסוק כואב ישנו בספר דניאל, יעיב חוכמה לחכימין, נותן חוכמה לחכמים. נפלא, מה מאוזן בזה, ריבונו של עולם, לתת חוכמה לחכמים. וההמשך של זה שמביאים בספרי החסידות, שהוא גם נותן עשירות לעשירים, נותן הצלחה למצליחים, אהבה למאוהבים וכן הלאה. זאת אומרת, יפה מאוד. אז בעצם אתה משאיר את מי שאין לו בחוסר ואת מי שיש לו בעודף, ממש מאוזן. ריבונו של עולם, אתה מה זה מאוזן, ככה. יש בזה סוד גדול באמירה הזאת. זה בעצם אמירה שהבורא התמיע בתוך הבריאה, שכשאני בחוסר אני לא יכול למלא אותו לעולם עד שאני לא אצא מהחוסר. זאת אומרת, עד שאני לא אצא מהבור של עצמי אני לא אוכל למלא אותו בפשטות, לא אוכל. זאת אומרת שאם בן אדם הוא בתודעת עוני, גם הוא יקבל את כל ההון שבעולם, ההון הזה ייעלם. עד שאני לא מוצא בתוך הנפש שלי, בתוך הלב שלי, את נקודת העשירות, נקודת החוכמה, נקודת העצה, נקודת האהבה, אני לא אוכל למצוא אהבה. אני לא יכול למצוא אהבה כשאני לא אוהב, כשאני לא אוהב את עצמי. כל עוד אני מצפה בעצם שהאהבה היא סוג של גמח כזה שיבוא ויאסוף אותי, אז אני מבין שזה לא הכיוון. זה לא הכיוון. הכיוון הוא שאין הבור מתמלא מחולייתו. זאת אומרת, אני חייב לתפוס את כל צורת החיים בצורה שהיום יהיה לי טוב, קודם כל. כל עוד אני לא תופס את זה מתוך תודעה שהיום יהיה טוב, התקופה הזאת צריך לעשות שתהיה הכי טובה שיש, גם אם זו תקופת מעבר, גם אם אני בבין לבין. אני אומר, אני לא הולך לחלות את הזמן הזה על עייפות החומר. אני לא הולך להיות בתוך הבור הזה מתוך מקום שהוא לא דיאלוגי, שהוא לא משגיח פנים בפנים, אלא הוא לגמרי 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 בתוך הכאב, בתוך המצוקה, בתוך הסדק, ואז אני פשוט לא יכול לאפשר לעצמי מילוי. לא יכול לאפשר לעצמי מילוי. ברגע שאני מצליח לגעת בזווית ראייה חדשה, הזווית ראייה הזאת אני יכול לקבל אותה כשאני מקבל עצה מאדם חכם, או אני יכול לקבל אותה כשאני מקבל עצה מתוך החכם שנמצא בתוכי, מתוך תפיסת חיים פתאום שמסכימה פתאום להרפות את הברגים של ההסתכלות שלי על החיים, לשחרר אותם עם מברגה רוחנית, ולהגיד אני מוכן באמת להתבונן בצורה שונה על החיים. איזה מחשבות, כשאני אומר את המחשבות, איזה מחשבות הן בעצם מסתתרות מאחורי הבור שלי? מחשבות בדרך כלל של לחץ, של מתח, שאומרות לי, אם אתה לא תעשה ככה וככה וככה, אתה כלום, אתה כלום. אם אתה לא לומד במכללה של 4 שנים לפחות, אתה שום דבר לא יצא ממך. זה פשוט ככה. המידע הזה יושב לי בתוך קרקעית הלב, ואני אומר, וואו, שום דבר לא יצא ממני. כשאני מצליח בעצם להגיד את מה שאני חושב מעבר למחשבות, אז אני אומר, אולי הפתגם הזה שנמצא לי ביסוד החיים, אולי הוא פשוט טעות אחת גדולה. אולי הוא פשוט ממש לא פתגם, לא משפט הגיוני, לא משפט נכון, פשוט משפט הורס חיים. הציפייה שלי מהילדים, הציפייה שלי ממה שבן זוג יכול לספק בעבורי, אולי עצם הציפייה היא לא נכונה. אולי משאירה אותי בעצם במין בור כזה שהוא לא כנה. כשאני עולה על משפט כזה שהורס לי את החיים, ואני בוחן אותו מחדש, זאת מתנה מאוד 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 גדולה והיא קשורה לגאולה שלי. כי אז אני מבין שמשהו אובססיבי שם, אובססיבי זה בעצם אתה לא צריך להגיע לבית משוגעים כדי להיות אובססיבי. כל צורת המחשבה שלנו היא קצת אובססיבית וחוזרת על עצמה. פלא גדול. אני בעצם מבין שאני נאחזתי בהזדהות טוטלית עם איזו ידיעה של החיים שהיא באמת לא, כבר לא מבורכת בשבילי. וההשלמה הזאת היא מבקשת ריפוי. אספר לכם סיפור נפלא שהוא סיפרה לי אותו אשתי היקרה, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב היה ליל הסדר אחד, והוא את ליל הסדר עשה ממש לפרטי פרטים. הוא היה כזה מאוד מאוד בקי בחוכמת הסוד, אז כל פרט בסדר הוא עשה עם רמזים נפלאים, כוונות מדהימות. וכשהוא עשה את כל פעולה ופעולה קטנה וגדולה בסדר, כל חלק לפי הזמן שלו, הוא פשוט הרגיש שכל העולמות נפתחים. ככה הוא עושה את ליל הסדר. בסוף ליל הסדר הוא מגיע הבוקר והוא רק חושב, איזה סדר היה, חבל על הזמן, משהו משהו. אז פתאום הוא שומע איזה כרוז אלוקי, בת קול אלוקית כזאת, דיבור אלוקי, שאומר לו, רבי לוי יצחק, שמע, הסדר שלך היה באמת משהו מיוחד, אבל הוא לא הגיע לרמה הנפלאה ולכמות התעופה של ליל הסדר שהיה בעיירה שלך, שעשה חיים שואב המים מהבארות. אמר, מה, אתם רציניים? מי זה חיים שואב המים מהבארות? אמרו לו, שמע, חיים שואב המים, הוא הביא השנה ליל הסדר שפשוט פתח את כל העולמות ו... הסדר שלך באמת היה נחמד מאוד, אבל הסדר של חיים, הוא ככה מתחיל להידבר ככה עם הבת קול, אומר, מה באמת? לא רציניים, זה היה משהו, אני הייתי ממש בנוכחות, כל הסדר, אנשים היו ממש מרוכזים, כל פרט היה עם כוונה עצומה, אמרו לו, חיים שואב המים. טוב, קיצור, אמר, אני חייב לראות מזה חיים שואב המים, פנה לתלמידים שלו, אמר להם, תקשיבו, זה כבר היה בעצם פסח בבוקר, אמר להם, לכו, תחפשו את חיים שואב המים, אתם חייבים להביא אותו לפה, אני חייב לתחקר אותו מה הוא עושה ולקבל ממנו את, ה, את, ה, את, ה, את הנקודה שלו. טוב, הם הולכים, מסתובבים עד שמגיעים לבית של חיים שואב המים, דופקים בדלת, פותח להם את הדלת אשתו של חיים שואב המים. אומרים לה, תגידי, זה הבית של חיים? כן. הוא במקרה שואב מים? כן. מעולה, אפשר לדבר איתו? לא. למה לא? חיים ישן עכשיו. תקשיב, האמת זה שינה זה דבר חשוב, אבל הרבי שלנו חייב לדבר איתו. אין, אתם לא תוכלו להעיר אותו. למה? הוא ישן חזק, חיים. מה, תמיד? כן, תמיד. אבל עכשיו במיוחד כי הוא שתה הרבה. אחרי שהוא שותה הרבה, הוא אין מצב להעיר אותו. הוא לא, אוקיי, אפשר לנסות? מה להם, אתם יכולים לנסות, אבל גם אם תצליחו להעיר אותו, אתם לא תצליחו לקחת אותו איתכם. הוא לא יוכל לזוז. ראיתי כמה הוא שתה. טוב. הם מנסים בכל זאת, מהירים אותו, מסובבים אותו כמה וכמה פעמים בגלגולים. בסוף חיים מתחיל לפתוח את העיניים שלו. אומר, מה אתם רוצים מהחיים שלי? מי אתם? תעזבו אותי. אתם חלום לא טוב. מוחא כפיים כמה פעמים וחושב שזה יעבור. אבל אומר לו, לא, אנחנו אמיתיים. אומר, לא, אתם לא אמיתיים. אמרו לו, שמע, הרבי שלנו חייב לראות אותך. אומר, אני חייב לישון, צריך לחזור לישון. אבל הם היו קצת אגרסיביים, אומר להם, טוב, אם אתם רוצים לקחת אותי לרבי שלכם, אין לי בעיה, אני לא הולך, תצטרכו להרים אותי. לקחו בן אדם עם ריח מאוד מאוד חזק של אלכוהול, ופשוט הרימו אותו את כל הדרך לרבי לוי יצחק. מביאים אותו לרבי לוי יצחק, הוא לאט לאט מתעורר, מבקש לשתות איזה כוס קפה, מהירים אותו, נותנים לו כוס קפה, ורבי לוי יצחק אומר לו, שמה, חיים, איך אני אגיד לך את זה? אני צריך לדבר איתך. אומר לו, הגעתי. אומר לו, תגיד, לילה לפני ליל הסדר, נתחיל משם, ליל בדיקת החמץ, שבודקים את החמץ, לילה לפני פסח, איזה כוונה הייתה לך שם כשבדקת את החמץ? מסתכל עליו האיש, עדיין קצת מסובב מכל הדרך, אומר לו, כוונה? אומר לו, כוונה. אומר לו, כן, האמת אני חושב שאתה מזכיר, היה לי יאה ביד ונוצה ואספתי חמץ. האמת, אפילו הצלחתי למצוא קצת פציצים של חמץ, והיה האמת לא מעט חמץ שמצאתי, שמתי אותו בכף הזאת. ומה התכוונת? התכוונתי לאסוף את החמץ ולשים אותו בכף. וזה הכל? שמה, אני לא זוכר, היו לי כל מיני כוונות שרצו לי בראש, אבל הם לא היו כל כך קשורים לבדיקת חמץ. בדרך כלל יש לי כל מיני כוונות כאלה, מחשבות שרצות לי בראש. אוקיי, אז אני אשאל אותך עוד שאלה, ביום הבדיקה, השריפת חמץ בבוקר, כששורפים אותו, מה כיוונת כששרפת את החמץ בבוקר, אחרי הלילה של בדיקת חמץ? מסתכל האיש, מסתכל, חושב, אז הוא אומר, שכחתי לשרוף את החמץ. הוא לא, מה, אתה רציני? הוא אומר, לא, אני שכחתי לגמרי. שמע, אני יודע אפילו איפה הכף הזאת נמצאת, נמצאת על המדרגות בבית שלי. איי, 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 איי. איזה לא נעים. זה פעם שלישית שזה קורה לי כזה דבר. טוב, רבי לוי יצחק אומר, יש פה סיטואציה מיוחדת. אומר לו, תשמע, מה התכוונת כשעשית את ליל הסדר השנה? בוא נלך ככה. אומר לו, שמע רבי, האמת אני חייב להגיד לך, אני אספר לך. תראה, אני פשוט הבנתי לפני שנתיים שיש עניין לא לשתות דברים עם שעורה וחיטה בתוך המשקאות בפסח. לא ידעתי את זה, אז אני עכשיו הבנתי את העניין הזה. אז פשוט עשיתי חישוב גס, כמה וויסקי אני צריך לשתות במשך 7 ימים, ושתיתי את הכל בבוקר של הערב שלפני ליל הסדר. שתיתי, ככה צידה לדרך, ובאמת התפרקתי לגמרי אחרי זה. כנראה שזה קשור לזה ששכחתי לשרוף את החמץ. בכל מקרה, כשהתעוררתי, אשתי עירה אותי, היה מאוד קשה לה להעיר אותי, מסכנה. אמרה לי, בוא נעשה, ליל הסדר. אמרתי לה, אשתי היקרה, אין לי מושג איך עושים ליל הסדר. אני לא יודע איך עושים ליל הסדר. כל שנה אני אומר שאני לא יודע. גם אבא שלי לא ידע וגם סבא שלי לא ידע. זה מסורת אצלנו. אבל היא אמרה לי, שמע, תעשה מה שאתה יודע. הסתכלתי, ראיתי איך היא, איזה מופלאה אשתי. היא הלכה כל כך יפה את השולחן עם מצות וכל מיני דברים ירוקים שם. ביצים ויין. הסתכלתי, לקחתי כוחות ואמרתי לה, דעת מה? את רוצה שאני אספר לך? היא אמרה, ספר לי ביציאת מצרים. אמרתי, טוב, אני אספר לך משהו. אמרתי, תקשיבי, במצרים אבותינו היו עבדים, אבל מה אלוהים? הוציא אותם לחירות. מדהים, עד כדי כך הוציא אותם לחירות שהם פשוט לא היו עבדים. היית קולטת מה זה אומר שבאדם שהוא עבד הוא כבר לא עבד? יצא ממצב למצב. אמר, האמת אשתי היקרה, גם אנחנו עבדים, תראי אותי, תראי אותך. וגם אותנו הקדוש ברוך הוא יוציא מעבדות לחירות. גם אותנו הקדוש ברוך הוא הולך להוציא ממצב למצב. ונרים לכבודו לחיים. לקחתי את הכוס יין, הרמתי לחיים אחד גדול ושתיתי. הסתכלתי על המצות, טרפתי אותם בשתי ידיים. אחרי זה ניגשתי אל החסה, אכלתי אותה וטענו גדול. ניגשתי אל הכרפס, אכלתי אותו ביחד עם הביצה, דחפתי את שתיים מחתיכת הבשר בתוך החרוסת. קיצור, אכלנו את הכל, הייתה סעודה מדהימה. תוך הסעודה גם שתינו אולי 30-40 כוסות, וכל כוס אמרתי לחייך ריבונו של עולם, אבל גם לחיי. אומר, זה בעצם מה שעשיתי בליל הסדר. הסתכל עליו רבי לוי יצחק מברדיצ'ה ואמר לו, שמע, אני מבין איך אתה עקפת את הסדר שלי. בעצם המתנה של רבי לוי יצחק מברדיצ'ה רצה לקבל מחיים שואב המים, זה לדעת בעצם איך מתוך הפרטים והפרטי פרטים אתה יכול להישאר עם מחשבה חירותית שהיא מאפשרת לך פתאום לצאת ממצב למצב. התודעה של עבדות היא תודעה שאנחנו, היא לא נמצאת רק במצרים, אנחנו פוגשים אותה כל יום ויום, מזכירים את יציאת מצרים כל יום ויום, כי בעצם יש לנו עניין גדול לצאת מעבדות לחירות כל הזמן. עבדות המחשבה לחירות המחשבה, לתפיסות חדשות. כשאני מזהה את העבדות הזאת, אז משהו בתוכי מבקש התחלה חדשה. תודה רבה, שירה. השם ישמור אתכם, אלעזר. תודה, נשמה. משהו בתוכנו מבקש בעצם התחלות חדשות. יש לנו את התפילה הזאת לצאת מעבדות לחירות. בכל המובנים, ובעיקר בתפיסות המחשבה שלנו את החיים. יש לנו את התפילה הזאת למלא את הבורות במים חדשים, במשמעות חדשה, בתפיסת חיים חדשה שהיא מאפשרת לנו להיות שמחים גם עכשיו, גם עד ש...